בעצם בשבוע שעבר על התוספות שמסביר בפשר השם גט. אמרנו שיש שתי דעות בתוספות, דעה אחת בגלל שזה גימטריה של גימל וטט, ודעה שנייה בשם הגאונים שזה כנגד השורות שמפריעות בין חומש לחומש, ההפסקות, ההפסקות שבנחה למשה מסיני, ההפסקות שניתנו כדי ליתן רווח מתבונן. ראינו את אב האמינה בספרה שרשי מביא את זה, רשי מביא את זה אפשר בתחודת חומש ויקרא, שלכל דיברות, לכל אמירות קדמת ראה יכול להפסקות, וזה אב האמינה כזאת שגם ההפסקה אלוקים צריך לקרוא לך, וזה שאלוקים לא קורא לך לפני שיש הפסקה זה כואב, זה כואב מאוד, זה לא איזה דרשה מטאפיזית, והיא מדברת עלינו, משום שיש חומש, ואחרי זה מתחיל חומש חדש. יש חומש בראשית, ואחרי זה מתחיל חומש מאוד, אז בואו נמשיך. לא, אתה אומרת, אל תמשיך. אתה אומרת, יש פה שורות, ואתה קורא את השורות, ומה אתה קורא בשורות? אתה לא קורא כלום. יש פה שורות ריקות, אתה יכול לקרוא את השורות ריקות מהר, אתה יכול לקרוא אותן לאט, ואתה אומר לך, תעצור. תתבונן, תיתן רווח. המשפט זה ליתן רווח למתבונן, לתת רווח. אז בשביל להתבונן צריך רווח. רווח זה תפסיק, ככה כי יכול, תפסיק, מה? תפסיק להקשיב. יש עוד פסוק ועוד מילה ועוד מילה ולכן מדבר אלינו. ועכשיו אלוקים אומר, זה בתוך התורה. עכשיו אני לא מדבר. אנחנו רוצים לדבר אלוקים. אנחנו רוצים לשמוע אותך, אנחנו רוצים ללמוד את התורה שלך. ואלוקים אומר, בשביל לשמוע אותי יותר טוב, עכשיו לא תשמעו אותי. תשמעו אותי וזה אופן אחר לגמרי. יש, זה חלק מלימוד תורה. יש לימוד תורה שבה אתה עסוק, שבה אתה עסוק בלהקשיב. עזוב את עצמך, מה התורה אומרת. ועכשיו, בשביל להקשיב לתורה, בגלל זה כותבים בגט י' ב' שורות. בשביל להקשיב לתורה אתה צריך כאילו לא להקשיב. כשאתה מקשיב אתה לא עסוק בך, אתה עסוק במה שנאמר. אנחנו שומעים את הדיבר האלוקי, יש קריאה, ואז זה רום חיבה, ואז זה מפגש, אתה לא סתם שומע הקולות ומקשיב אליהם. הקולות פונים אלינו, התורה פונה אלינו, ועכשיו הקדוש ברוך הוא אפילו לא קורא לנו ואומר, תקשיב, הוא לא קורא לנו. ככה החזן אומרים, הוא לא קורא. עכשיו אתה לבד, מין לבד כזה. ואם אתה מלא, ברוך השם, מלא באהבת תורה, ומלא ברצון להקשיב, ומלא ברצון לשמוע, ויש עוד חומשים. וסתם, יש עוד חומשים. והתורה אומרת, סטופ. אלוקי אומר סטופ, אני רוצה שתכיר להיות אותו, מה יקרה אם לא תשתוק? מה יקרה אם... זה ארבע שורות, זה הרבה, זה מבטא משהו, זה לא רק מבטא שנגמר עניין, מתחיל עניין, זה גם חשוב. ארבע שורות האלה, יש פה ארבע שורות, תכלי זמן, כמה זמן קוראים את הארבע שורות האלה, לא יודע, כמה זמן מתבוננים, לא יודע, זה תלוי. אפשר לעבור מבראשית שמות, לא נכון, בראשית זה חומש, ושמות זה חומש, התורה אמרה מארבעה או מחמישה, תלוי איך נסתכל פה, מחמישה חומשים, וכל חומש הוא, כל חומש בנוי גם כן מהרבה פרשיות, מהרבה פרשות, מהרבה סוגיות, אבל כל חומש הוא קומה אחת, הוא עולם של מדבר שלמה, ועכשיו אתה יוצא מעולם אחד ועובר לעולם אחר, הכל תורה, תורת שם תמונה משלת נפש, ומי שספר תורה שחסר בו, לא עוד אחת, פיתו של יוד הוא ספר תורה, אבל לא ספר תורה, אפשר לקרוא בו, אבל כדי להקשיב, כדי שהארון, כל הפרשות מונחות כבר עכשיו בתוך כל ספרי התורה שלנו, אבל כדי שהם יהיו מונחות בנו, צריך לשתוק, אתה צריך עכשיו לחזור להיות עסוק בך, להיות עסוק בך כדי לשמוע אותו. להיות, אתה מתבונן בתורה, אבל אתה מתבונן, ומתבונן, זה אתה מתבונן, אבל מתבונן זה מי שרוצה להוליד דבר מתוך דבר, כך כדאום, נכון? נעבור זה, נבון זה שמוליד דבר, מוליד דבר מתוך דבר, לומד דבר מתוך דבר, מוציא דבר מתוך דבר. להתבונן, יש להסתכל, יש לראות, ויש להתבונן, זאת מדרגה אחת יותר, הרבה יותר עמוקה. אפשר להתבונן עם העיניים, להתבונן, נכון, שפרצו להתבונן, תתבונן היטב, כך אומרים, קשה לראות את זה, קשה לראות את זה. להתבונן צריך להשתמש בכישורים של הבינה, יש חוכמה, בינה, לדעת. אז בינה זה, קודם כל אי אפשר להתבונן אם אין אמון עמוק מאוד מאוד. אם אין אמון עמוק, אי אפשר להתבונן. חז"ל אומרים נשים דעתן קלה, אבל חז"ל אומרים בינה יתרה ניתנה באישה. אז הכישורים הקוגניטיביים של האישה הם בגדול, בכללי, שונים מהכישורים הגבריים. כי בדעה אולי, אז נשים דעתן קלה, נשים דעתן קלה, אתם יודעים, זה לא שיש לכם פחות, לא שיש להם פחות דעה, זה שהיא קלה יותר. מערכת האיזונים בין השכל לרגש, אז הדעה היא קלה יותר, ואז הוא יתפוצץ מקום הרבה יותר דומיננטי. אבל בבינה, זה ודאי כישור ממשי, כי אישה יודעת להקשיב, כדי להתבונן, אחרי שהתבוננת, אז תמיד למה היה כדאי להתבונן. וכדי להתבונן, זה לגשת לסוגיה למשל, נכון? ללמוד סוגיה בעניין. אז יש עוד קושי פה ברשי. זה רגע, למה רשי שינה? זה היה עצמא מאוד, זה משהו שולי. זה לא משהו שולי. אתה צריך מאוד להעריך את רשי, ומאוד לבטוח בו, ומאוד להכיר אותו, ולהוקיר אותו, ולדעת שכל משפט שלו מדויק בדיוק המציאה. והוא חורד את כל הסוגיה. ועד שהוא כותב איזה מילה כזאת, לא כל כך מסתברת. בעצם גם אני אומר איזה מילה שלא מסתברת. לא, אבל זה רשי. אם אתה לא רוכש כבוד מאוד מאוד עמוק, אתה לא מתבונן. אתה לא מתבונן. כשאתה תתבונן, אז יכול להיות שמהמילה הזאת שרשי תרשינה, ועכשיו אני ממש נראית תמיד, אז המילה הזאת מפתח לעולמו. ופתאום הבנה אחרת לגמרי בסוגיה. אתה יוצא פה איזה מקומה שהיית כל כך יכול לפספס אותה, אם היית רק חושב שקראת את הסוגיה והכל יסתדר. לא, דווקא המילה ברג ובתוס ובדברים, לא משנה. אבל זה רוכש מאוד מוקרות. זה כמו האישה, שהאישה יודעת להתבונן. מה זה להתבונן? שהיא יודעת לקחת, מה זה יודעת? אני חושב מילה יודעת. זה ככה לוקחים בעיה אותה, זה ככה גם בגוף. היא לוקחת משהו שהגבר חושב שהוא טיפה סבוכה, ככה הגבר חושב. היא לוקחת, אני חושב, במדרך שם במשל, בגוף, וגם בממשל, באישית. היא לוקחת טיפה סרוכה, ומה היא עושה עם הטיפה הסרוכה הזאת? מה הגוף של האישה עושה עם הטיפה הסרוכה? הוא משקיע בו את הנשמה, הוא מתמסר אליו. הוא כל כולו עסוק במה שהגבר אולי חושב טיפה סרוכה, נכון? מה שהאישה עושה למען ההיריון, מה שהאישה עושה למען העובר, מה שהגוף של האישה, אנחנו מתחילים בגוף של האישה, אבל הגוף הוא ביטוי לנפש, לרוח, זה הכל אחדות אחת. הגוף של האישה, האישה משהו פוגעת באותה צורה קשה מאוד, גם הבחילות וגם ההקעות וגם הפרד גב וגם, אבל מעבר לזה, העובר הוא לא רוצה להגיד שודד, כי הוא לא אשם, אבל העובר נוטל את כל חומרי, את כל אבני הבניין שלו, תודה רבה מאוד, מהגוף של האמא, והאמא נוטט, חסר לה לעובר סידן, אז היא ככה מהשיניים שלה. זאת אומרת, למה, אני מדבר על הגוף, בסדר, אני מזכיר כל הזמן, אבל אחר כך כמובן זה לא יישב בגוף. למה אישה, למה הגוף של האישה הזאת? כי יש בו אמון אביר, יש בו התבוננות. אנחנו לוקחים איזה משהו שיכול לראות שלילי, אבל אם אנחנו צריכים ליצור אמון, אמון זה משהו אמיתי, אי אפשר לקחת גולה ולהוליד מן המשהו. זה לא תמון בשום דבר. אבל במה שאחרים יראו, שוב, כמשהו שלילי או משהו קטן, אז הגוף הנשי, כביטוי לאמת הנשית, לחוכמה הנשית, לנשמה הנשית, הוא מסתכל ומתבונן, מסתכל ואומר, בוא נתבונן לעומק, לעומק, מה יש פה? יש פה משהו ששווה, שווה, יש פה עולמות, יש פה דורות, תמינים פה, יש פה פוטנציאל אדיר וגדול שכל כך שווה להתנסה למענו, הגוף הגברי לא יודע את זה. הגוף הגברי לא יודע את זה, הוא לא בנוי כך, הוא לא בנוי ככה, למה? כי השליחות הגברית, השליחות הגברית היא שליחות שונה. אבל יש פה איזה ממד נשי, זה עכשיו אתה לא עושה כביכול, זה נראה שהוא לא עושה, להתבונן זה נראה שאתה לא עושה, נכון? אתה לא מייצר בקיאות, דומה, קדימה, לא אין, מה? בוא, לא מבין, קדימה, זוז, אתה מייצר עשייה. יש פה איזה אינטראקציה, יש פה קוראים דברים. ולמוד ביום אתה יכול להסתכל ככה, חושב, מתבונן, תקוע, לפעמים זה נראה, ולמוד ביום יש לך להתבונן. יש משהו אני לא מבין פה, מה אני לא מבין פה? יש משהו שמי שעזר, מי שלא מכיר את ההתרחשות, יכול להסתכל עלינו בחוץ ולחשוב שאנחנו על מי מנוחות, אין שם שום אנחנו מי מנוחות. זו התרחשות אנרגטית עצומה, עצומה, אבל מנותבת ובאה ממקומות אחרי לגמרי. היא עכשיו מתבוננת. איך עושה הרווח? תנו את הזמן. ובשביל להתבונן במישהו אחר, אתה חייב מה? להתבונן בעצמך. אתה לא יכול להאמין באף אחד אחר. אם אתה לא האמנת בעצמך, אתה לא יכול להאמין בטיפה סרוכה אחרת אם אתה לא האמנת בטיפה הסרוכה שבך. אם לא ראית פה איזה משהו שנראה קטן וקפוץ ומצומצם ובאמת קטן עכשיו. מה פה שאם אתה עושה לו מבחן, אז הציונים שהוא יקבל יהיו שמילים מאוד, אף אחד לא מתבקח על המצומים. אמון זה לא אמון במשהו, זה לא ויכוח האם באמת יש פה הצלחה או כישלון. אנחנו רואים את הכישרון, אבל יש יכולת כזאת להוליד דבר מתוך רע, לכן יש היולדת. לכן היא זאת שמצליחה. והגבר הוא מוליד, הוא לא יולד. זאת אומרת, הוא מאפשר לאישה. אישה אין תרדית מאה של אישה מתברך, אלא תרדית מאה של גבר. ברור שאנחנו צריכים גם גבר בתוך המערך הזה, הכולל והשלם. אז יש איזה חומש, והחומש הזה אומר, עכשיו תעצור, אני לא רוצה לעצור, אני רוצה מי בראשי מתנך לזאת, לא. אם לא תעצור, אז אתה לא תהיה מודע לזה שבראשית זה עולם אחד, ושמות זה קומה אחרת. כולם קומות של אותם בניין, אבל אלוקים חילק את התורה, ויש איזה אמת אלוקית שפרסתם מדרך חומש בראשית, ויש איזה אמת אלוקית אחרת, שאחרת אחדותית, אבל איבר אחר, קומה נוספת, שפוסעת דרך שמות, ואם אתה לא תראה את הבידול הזה, אז לא תעצור, לא תחזור על עצמך, לא יהיה את השקט, אז הכל יהיה מטושטש, והכל יהיה חלטי. ואתה כאילו עסוק בלהקשיב, אתה לא להקשיב, להקשיב באמת זה לקחת אחור. מה התפקידם של ההפסקות? מסכת גיטין זה מסכת הפסקות. מה התפקידם של השתיקות? מסכת גיטין זה מסכת שלא היינו רוצים, נכון? מסכת אחת היינו רוצים למחוק, זה מסכת גיטין. מסכת גיטין זה מסכת של הכאב הענות והנורא, אנחנו קוראים לו שתו ראשונה חס חליל, אפילו מזבח מזיל עליו דמעה. זה סוגיה של הכישלון כביכול, הסטרופה כביכול. שוב, אז חתם סופר אמר, פתחנו פה בגט היחיד שהוא לא כישלון, שהוא לא כדסטרופה. מישהו שתקוע מיית הים ומרחם על אשתו ואוהב אותה, בסדר? אז נתנו איזה נטף ניחומים בתוך כל הכאב הגדול הזה. אבל מה התפקיד של זה? למה התורה נותנת לנו באמת את האפשרות הזאת לגרש את אשתו? אז ראינו דעת בית שמיים, אתה בערב הדבר, בסדר, אתה בערב הדבר, אין ברנך. זה לא מפרקים משפחה, לפחות מפורט אותו. זה מה שתחום תחם את הבית, תלו קצר אותו. אבל הדעות הדעות, הדעות של בית הילה, שהצלחנו להסביר אותם, ואחרי זה רבי עקיבא, שיש אופציה, יש אופציה, מצא אחרת מהמיה, זה לא בסדר, לא בסדר, אמרנו שיש כמים אחרים להביא לצאת הגדלות, שזה יותר מזה, שאומרים, מה פתאום, זאת משפחה, תהיה חזק, תהיה חזק. יכול לגרש מהאור שלך? לא. יכול לגרש מהחשבונות שלך? לא. יכול לגרש מתאריך יום ההולדת שלך? לא. אתה לא יכול לגרש. ומהרבה פעמים אתה יכול, אם אתה יכול לשקר את עצמך, אתה יכול להיות בוגז מהאורים, זה לא יעזור, זה אורים שלך. לא, מי שרוצים בראות לך, זה אתה, זה נתונים, זה הנתונים שלך. נצלחם בעיניך עוד יותר, נצלחם בעיניך פחות. כל ההתכחשות לעצמך לא תועיל מאומה. לפעמים, אתה במצבי משבר, אתה יכול להיכנס לזה בונקר, ולא לעשות במש... אבל אתה זה מה שאתה. זה אבא שלך, זאת אמא שלך, אין גט ולא יהיה גט. זה מערכות יחסים שהן טוטליות, הזהות הלאומית שלך, הזהות, את הגדו, האישה. לא יעזרו השם מנחם, כל המתוקים שבעולם, אין מי שלא גדל, יש גדל בנפשו, מי שלא, לא. זה קבענו לך, ופתאום בדבר שאנחנו חושבים אולי שהוא הפסגה, אז פתאום יש אפשרות לחתוך. פתאום יש אפשרות לנתק. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודרק בשתו היו בשר אחד, ואז מתברר שהם היו בשר, הם לא בשר אחד, והוא לא, את אביו ואמו הוא עוזב, הוא לא עוזב, הוא נשאר ילד שלהם. ודווקא הפסגה הזאת, איש אישה זכו שכינה ביניהם, דווקא שם יש מסכת כזאת שאנחנו עסוקים בבקיית הזה, מסכת שיש איזה דוק של כאב ככה, פרוס, אני ככה מרגיש פעם שאני, זה חלק מהתורה, בוודאי, שהתורה נותן פה כבר, כן, התורה אומרת, יש... יש עם כל העיסוק ברחבה של תנאים ושליחויות ותוקף הגט וגדרי הגט וחותמים גט כל הסוגות שאנחנו עסוקים בהם ואחרי שהוקבע שיש דבר כזה בעולם ניתן רווח להתבונן לפעמים צריך להתרחק ויש כל מיני מדרגות בצורך הזה להתרחק יש באורות התורה פרק ז' פרק שנקרא עוסק בסוגיה שלנו זה פסקאות ש... מעטות מתוך העיסוק הרבה יותר נרחב של הרב בסוגיה הזו, צער ביטול תורה, אז הרב כותב את פסקה כזאת, צריך להיות בוגרים מאוד בשביל ללמוד אותה בפרק זין פסקה ג' הפסקה פסקה קצרה, אני לא סימנתי לכם כזה שתי שורות, יש זה לפעמים, יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה הם פועלים להאיר את העיניים להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שמשפיעה על המדיח. ויש מצבים כאלה, מפתיעים מאוד, שדווקא הזמנים שמתבטלים מהתורה, ביטול תורה זה דבר קשה מאוד, ביטול תורה, מה זה ביטול תורה? זה סוגיה מאוד גדולה, עסקנו בה קצת בקידוש, נכון? האם זה מי שהקדשת לתורה וכו', לא משנה, בסופו של דבר מי שהקדים שלנו באופן אקטיבי, לפי כל הדעות הוא מבטל תורה, אז לפעמים יש לזה פעולה, השפעה מאוד חיובית. בסדר, אנחנו לא מקדמים את זה, לא ממליצים ללכת לשם, אבל יש, עם סיטואציה כזאת, שדעת המקרה כזה שלא רציתי שיגיע, ממצב כזה שביטלתי חדר התורה, והזמנים האלה פועלים, באופן אקטיבי, תורמים, להאיר את העיניים. העיניים פעמים לא רואות, העיניים חשוכות, להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שמשפיעה על המדיה. לפעמים ההתמסרות הזאת, לפעמים זה שאין רווח המתבונן, זה לפעמים בסדר, רק יש, ולא מצוות עשה, לא חייבים להרגל במערכת. ולמים כאלה כזה ש... ולפעמים יש סיטואציות, זה תוך מרחבי החיים. ואפילו בלימוד תורה. ואפילו בתורה, אני לומד את התורה וזה כל כך, מתוך יופי, מתוך מה, זה כל כך ברור לי, זה כל כך פשוט לי, שאני לא עוסק בשאלות. אני לא עוסק בשאלות. והתורה רוצה שנשאל שאלות. איזה שאלות התורה רוצה שנשאל? השאלה של התורה לא רק שנשאל שאלות של חוסר אמון. אבל כמו ברש"י, נכון אמרנו קודם, דווקא אמון ברש"י מאפשר לי לשאול שאלות. דווקא אמון ברש"י אומר לי, אז אני לא מבין. אולי אתה לא מבין כי זה לא... לא, יש אמון. והאמון הזה, האדם המאמין, הוא אדם שמאוד שואל שאלות. מאוד שואל שאלות, יש אדם הרי ספקות. הוא רחוק, להתר, אני חושב דווקא אדם מאמין, הוא נפגש עם גודל אינסופי, והוא יודע שהוא יתקדם ויתקדם ויתקדם, ותמיד יש מה יתקדם, ותמיד עמוק מעל כמוך וגבוה מעל גבוה, ומעל גבוה עם השם. אבל נקודת המוצא בסופי כרת, הוא לא נמצא מול החידלון של אולי הכל, כלום, האדם מאמין, יש אמת. ובתוך האמת הזאת הוא מפולס את דרכו. הוא בבירה לו, משה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים זה ערפל, אבל זה לא ערפל של טשטוש. זה ערפל של פגישה עם משהו הרבה יותר גדול שלפעמים מותיר אותי בתחושה שאני לא יודע. בתחושה שאני לא יודע, כשאדם מתחיל ללמוד גמרא בעיון, ומתחיל ללמוד אינדיבידואלי מכל אחד ואחד, אז לפעמים הוא מגיע למצב של חוסר ביטחון כזה. מגיע למצב כזה שהוא לא בטוח בעצמו. שואלים אותו שאלות, רבי יהודה א', כל שאלה פוליטית, נתן תשובה, חדה, מהירה, פעילה, וכל דבר אני זוכר בצבא, היום הזמן שאלונים כאלה, איך האוכל, איך המפקדים, אף פעם לא הייתי מצליח לענות על השאלה. כלומר הייתי אומר, רגע, מצד אחד האוכל כזה, מצד שני האוכל כזה, ויש פה, תלוי למה אתה משווה. כולם היו גומרים את זה מהר, קצת, ולא הולכים לרחם. רק אני הייתי נתקע שם. יש משהו בלימוד לעומק, גם בדעות פוליטיות, שיש לך סתם ויכוחים פוליטיים, אז כל אחד כותב, מודיע לאומה, מה דעתו, מה זה. כשאתה נפגש עם תלמידי חיים גדולים, כשאתה נפגש עם גדולי אמונה, כשאתה נפגש עם הרב זצ"ל, אתה אומר, רגע, זה הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי, רגע, ואז אתה לא ממהר להגיד משהו, כל מיני תופעות, אתה פחות סומך על הניסים שלך, על התמונה הבריאה שלך, יש בזה המון יופי, מבחוץ אפשר לזלזל, מי שרוצה לזלזל בכל דבר כזה, יש בזה המון יופי, יש בזה המון ענווה של עוז, זה ענווה, אני לא חסר ביטחון ברובד הנמוך שלי, אני שואף לבנות קומה יותר גדולה, ואני מבין שאני רק בדרך, שעוד לא בניתי את הקומה יותר גדולה, אני מבין שהסוגיה הזאת היא סבוכה יותר, זה לא בא להגיד שאין לי את המחשבה, אני לא חושב שאני פחות חכם ויודע לגבש דעה מכל מה שנאמר פה, מכל מי שדובר ברדיו. אני לא בהכרח מתרשם מאנשים שמרשים לעצמם לדבר לפני כל האומה. אני חושב שגם הם, גם אני וגם אם אני, הייתי שמח אם גם, תודה רבה, אם גם הם, גם אנשים אחרים היו חושבים כמה פעמים לומדים או מקשיבים או מבוארים סוגיות עומק שקשורות לנצח ישראל, לפני שהם מהר מאוד רצים לנסות להשליט את דעתם. יש איזה אמון שיוצר אפשרות להתבונן. להתבונן זה, אבל להתבונן אתה צריך להיות לבד. להתבונן זה אתה צריך להפסיק לשמוע את הכל. שמעת את הכל, הכל בך, אבל עכשיו זה בשביל להבין, זה באמת בשביל לשכלל את ההתקבה למקום אחר לגמרי. בשביל להבין הרבה יותר גדול, מה זה בראשית ומה זה כמו, אחרי את הכל מתשתש. עלול להתשתש. אבל ההקשבה הזאת היא הקשבה שאתה חוזר לעצמך. אתה נמצא בתוך עצמך. אתה זה שמי. אתה עסוק בשאלות שלך. אתה עסוק בעולם שלך. אני רוצה לדבר את עניין הגט דרך הפתיחה של ספר נצח ישראל, שכולם מכירים, נכון? כולם לומדים פה נצח ישראל? בטח, חולמים בלילה נצח ישראל. אבל זה רק הפתיחה, זה לא הפתיחה שהן פורסמות מאוד, הן נמצאות בכל מקום. הנהלה אומר ככה, אני חוזר למשפטים הידועים. כאשר זה מכיוון ש... כאשר הדבר הטוב נודע מהופכו ידיעה אמיתית. הדבר הטוב נודע מהופכו ידיעה אמיתית. כדי לדעת משהו, אתה צריך לדעת את ההפך שלו. וכן כל הדברים מקנה הידיעה בין מן ההפך. אני נותן דוגמאות. מראה השחור יכול להיות מראה הלבן, שהוא הופכו. וכן כל ההופכים, מן האחד מקנה הידיעה בהפך שלו. נכון? אנחנו מכירים את חוכמת חיים כזאת פשוטה. להבין עד הסוף מה זה מתוק, אתה צריך להבין מה זה מר. להבין עד הסוף מה זה קוסמיים, אתה צריך פעם אחת להיות שמח מאוד, ועד אתה מבין מה זה קוסמיים. ובשביל להבין מה זה קם, אתה צריך להבין מה זה חם. בשביל לחיות, בשביל להבין, להפנים את כל המשמעות, שבאור מסוים אתה אמור גם להבין מה קורה כשהוא לא, מה קורה כשיש תופעה שהיא הפוכה בדיוק ממנו, ורק אז אתה באמת, ואחרת אתה לא מבין, אתה לא מבין מה זה לשתות מים, אתה לא יודע מה זה החצי בזה, מה זה הברכה הזאת, מה קורה לך, מה קורה לך בלי. אתה מבזבז את זה, אתה לא יכול להתקדם באמת בברכת שהכל אם אתה לא חווה את חוויית הצמאון. נכון, זה מה שרבי יהודה הלוי בספר כוזרי אומר, למה אתה מברך, אתה מברך כדי להיות מודע, לפתח את המרחב הנפשי, להאזין, להקשיב, מה אלוקים מפגיש אותך. אז כל וכל ההפכים, כך הוא כותב, מנקנה הידיעה בהם מן ההפך. ואז הוא מסיים ש... מפני שאין לה שבח הכרה אמיתית רק מן ההפך, ולכן המסקנה שלו, אין לפרש עניין הגאולה האחרונה, אם לא שנדבר עניין הגלות והחורבן. אז גאולה וחורבן זה הפכים, נברר את הגאולה. נצח ישראל, אנחנו נברר את עניין החורבן, נברר את עניין הגלות. אז אני חושב שצריך לדעת לדברי המהר"ל בין שורת הפתיחה לבין שאר הדברים, אני קורא אותם. כאשר הדבר הטוב נודע מהופכו ידיעה אמיתית. עכשיו, הוא מתחיל בטוב והופכו, טוב ורע. עכשיו הוא אומר, אבל זה לא רק טוב ורע. זה כל הדברים נקנה הידיעה בין ההפך, אני רוצה לדייק. הוא נתן דוגמה טוב ורע, ואחרי דוגמה והכל. אני רוצה לדייק שזה לא רק דוגמה והכל, זה לא רק פרט וכלל, משום שיש הבדל. טוב ורע זה חייבים. זאת אומרת, שאר הדברים, לדעת את ההפך זה יכול לעזור לך מאוד. אבל אתה לא חייב לדעת את ההפך בשביל להבין מה זה. יכול להיות שאני יכול להבין מה זה שחור, גם לי להבין מה זה לבן, ולאחר שאני מבין מה זה לבן, גם לי מה זה שחור. אבל טוב ורע, אני חייב להיפגש כל מהפך. אני חייב להיפגש כל מהפך. אם אני לא אפגש עם ההפך, אני לעולם לא יודע מה זה טוב ורע. למה? אני דייק את המילים של המערה, אבל אני כאו מנסה להבין למה שהוא יהיה פירוש כזה. כי מה זה טוב ורע? זאת השאלה הגדולה. טוב ורע, כולם יודעים מה זה טוב. תארינו עליו כנראה גם שמענו על הרע, אבל מה זה הגיעה אמיתית של טוב ורע? משום שיש ערכים שאני יכול להבין אותם גם בלי ההפך. יש ערכים שאני יכול להסביר לי, אני יחשוב, אני אסוף מידע מהאנשים. ההפך יכול להעשיר אותי, אבל הוא לא קריטי. יש דברים שבלי ההפך אני לא יודע כלום. מה זה הדברים האלה? הדברים האלה זה דברים שבאמת אני מחפש את המילים, כי אחרי זה אני רוצה להגיע לגיטים. גיטים זה לפני מסכת קידוש, יש לי מסכת גיטים. זאת אומרת שכל אדם שמתחתן, אז הוא למד מסכת גיטים. ובשמע הוא צריך ללמד מסכת גיטים. ובלי מסכת גיטים אי אפשר לקדש. בלי שאתה יודע שיש מסכת גיטים, אתה מסכת גיטים אי אפשר לקדש. משום שחיי הנישואים יכולים להגיע למקום שהם אמורים להגיע אליו, רק אם אתה יודע שיש דבר כזה, את הזוועה, את הקטסטרופה, את האסון הנורא הזה, שהשם ישמור עלינו, שנקרא מסכת גיטין. בלי זה אתה לא יכול להגיע. כי יש מכנה משותף בין מה שנערב מגדיר טוב, לבין בית, לבין הקשר הבריא והעמוק, והטבעי והאמיתי והאלוקי, שבין איש ואישה שבונים להם בית. משום שאתה לא יכול לדעת מה זה טוב בלי לדעת מה זה רע. למה לא? למה אני לא יכול לדעת טוב בלי לדעת מה זה רע? למה אני לא יכול לדעת ידיעה אמיתית? בגלל שהמילה טוב פה היא לא מתכוונת לנעים ונחמד ומסתדר לי מנקודת המבט הסלקטורי שלי. המילה טוב, הכוונה שהיא באה לשתף את הטוב האלוקי, היא באה להפגיש את הטוב האלוקי. והטוב האלוקי אתה אף פעם לא תבין אותו בלי להיפגש עם הרע. זה בעצם הסוד הנעוץ בשורש בריאת העולם. למה תגידו בריאת העולם הזה? שמה תגידו בריאת העולם הזה? קדוש ברוך הוא, השם יתברך, נשית כל ראשית, ואחרית כל אחרית, האלה גדול הגדול, מה שאני אגיד, אבל לא יכול, בשביל מה הוא היה צריך את העולם הזה? המסובך הזה, הבעייתי הזה, עולם שיש בו קנאה, ותאווה, וכבוד, ותאווה, ותחרות, עולם שיש בו אגו, עולם חולה, עולם, אני גם לא משאיר במשלימה הזאת. מה יכול לצמח מעולם הזה? איזה טוב יכול לתת מעולם הזה? למה אתה נכון ברע פה כתרה? אתה רוצה לתת נכון ברע רע, נכון אנחנו בתפילה אומרים יוצר אור ובורא חושך, אנחנו מעדינים, בפסוק בישעיהו כתוב יוצר אור ובורא רע, בוודאי שהוא ברא את הרעים, לא בורא תורה, שום דבר לא ידיע שלא תגידו ברע אותך. אז למה טוב השם מקום רחמה מקום מעשה, ברע תורה? מה התפקיד של הרע? למה לא יכול להיות עולם של טוב? למה לא יכול להיות עולם של טוב בלי רע? עולם, אנחנו מקווים פעם להגיע לעולמות נחמדים יותר, זה 110, נכון? לעבור את ה... להרים רגל, לעבור את הגבול ולהגיע לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. אז למה יש פה רע בעולם? מה התפקיד של הרע בעולם? בסדר, אני לא נחדש פה לאף אחד שום דבר. משום שאנחנו הולכים להתפגש עם השם. ומשום להתפגש עם השם, אי אפשר להתפגש עם השם. השם הוא הטוב. הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך, ככה אני מבטיל, אנחנו נשארים ביום. למה אנחנו לא יכולים להתפגש בטוב האלוקי בלי להתפגש ברע? בלי לא יכולים לדעת אותו. משום שמה שלא יהיה, מה שלא יהיה, זה תמיד לא אלוקי. אם אתה אומר, אני מתוך המבט שלך, אז כן, זה נחמד. אבל אם אתה מודד מבחינת השם האלוקי, אתה תגיד לך השם יתברך, אז כמה שהעולם לא יהיה מושלם, ולא יפה, ולא גדול, ומאיר, וזורח, ותדמיין, ותפיאל את מה שאתה מסוגל לדמיין, תמיד העולם יהיה קטן. העולם יהיה קטן לא ביחס אליי, ביחס לבורא יתברך שם. ביחס למי שברא אותו, תלכו ברא העולם, ותביא את כל גדולי המעניקים, ומה שהם לא ירצו שיהיה בעולם הזה, אז העולם הזה ביחס ליוצרו, ביחס למקורו, ביחס לבורו, הוא תמיד קטן, הוא תמיד מצומצם, הוא תמיד חלקי, ואי אפשר לדעת מתוכו את הטוב, את הטוב בהגיעה, את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מוגבלים באיזה רמת מקדש מסוימת. והקדוש ברוך הוא בחר לברוא דווקא את העולם שלנו. אנחנו אומרים, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתקדש בעולם בדיוק כמו שמקדישים אותו בשמי מרום. אבל... בשביל להגיע לאותה תוצאה, אנחנו צריכים דרך אחרת לגמרי. משום מה שאיך מקדישים אותו בשמי מרום? משום כבר כי הקדוש ברוך הוא ברא את הכל קדוש בשמי מרום. בשמי מרום לא צריך לקדש את שמו, כי שמו קדוש, הכל אלוקי. אין שום דבר שיכול להיות לא אלוקי, אין שום אפשרות כזאת. אבל בעולם הקדוש ברוך הוא ברא הרבה מאוד ברירות אחרות. הברירות האלה לפעמים משכנעות, לפעמים הרבה יותר משכנעות, לפעמים עושים גם מצעדים עם הברירות האלה, ואתה עומד ואומר מי יודע מה, בתוך העולם הזה, להגיע למצב שנקדש את שמו, כשם שמקדשים את קדוש מרום, זה סיפור אחר למעלה. זה אלפי שנים, ותורה, והיסטוריה, ודבקות באשר, ומלחמה, והתנסות, והתגדלות, שהיא זאת שתוביל בסופו של דבר את האמונה שלנו, שיכול להיות דבר כזה, שלמרות שאנחנו דרי מטה, אז ביחד עם דרי מעלה. ואולי, וזה ברור שככה, שכל מה שמקדישים את שמך בשמי מרום הוא בגלל שאנחנו מקדישים את שמך בעולם, נכון? שמה חיה אחת ברכיה, ככה כתוב בספר יחלות. לישראל שמה, ישראל חקוק אותה מה, וכל מלאכי מרום אינם אומרים קדוש, עד שהיא אומרת קדוש קדוש, וכולם יכולים אחריה. במובן הכי פשוט אני מנסה לדבר על דברים שהם הרבה למעלה מכל מה שאני מבין, שהקדוש ברוך הוא מתברך דווקא בעולם שיש בו אופציה אחרת, דווקא בעולם שיש אפשרות אחרת. יש לכם ברא רע, והמאבק ברע, המלחמה ברע, ההשתחררות מהרע, היא זאת שקורית את שמשם בעולם. אוקיי, הוא ברא עולם שהיפותטית יכולה להיות באפשרות ששמו לא נברא, והאפשרות היא לא כל כך היפותטית. לפעמים היא סוערת ומשכנעת ואקטיבית ומלאת אנרגיות, בתוך ליבו של כל אחד, לפעמים גם מחאה תרבותית. כל דור ודור, לפי האתגרים, שהקדוש ברוך הוא מציב לו. כדי להיפגש עם הטוב, אנחנו לעולם לא נוביל את העולם במצב מסוים שיהיה בו טוב, ואז נגיד, זה הטוב האלוקי, לא נכון. כי תמיד זה יישאר מוגבל ביחס לקדוש ברוך הוא מסביב לו. כמה שלאן הם יעלה, במהירות האור ולמעלה הם יעלה, זה לא יעזור. לנצח המרחק בין הבריאה לבין הבורא יישאר אין סופי. לנצח נצחי. אז איך העולם הזה קורה בתוכו שמה שמתברך? במלחמה ברורה. בשנאה ברורה. בחירות מיה. אנחנו מתגעגעים לאלוקים, וזאת החליטו של העולם. בעולם הזה יש הרבה כאב, והרבה מורכבויות, והרבה בעיות, אבל בתפילה לפני הכל, בתפילה לפני הכל, אנחנו מתגעגעים על השם, מתגעגעים על השם. אנחנו בתפילה לא עסוקים עכשיו בקביל בחוץ לשירות תיקונים, כדי לתרפא את הבעיות המשפטיות, תרפא את הבעיות הרלכליות, תרפא את הבעיות הרפואיות, כן, אבל זה בעיקר על בסיס הזעקה הזאת של עולם שלם שמתגעגע לאלוקים. קורא בשמו, שואף אליו, התפקיד של הרע בעולם הוא לאפשר לנו לשמוע אותו, לשמוע אותו. התיקון של הרע, כמו שמסבירים דמינו כאן הרע בעולת רע, בכל הרישה כולה, כאשר מפוחים צדיקים, ורבי סליחו, משנים מעלו זה, וחסידים בריאה יגיעו. וכל הרישה כולה תחלו. זה לא פר, מילת כאן משהו? ועולה תתפצפיה, בכל הרישה כולה כאשר תחלו. זה לא פר, הצדיקים נגרו, והעלותה תתפצפיה. וכל השקר הבנים תכף, וזאת השמחה של הרישה. צדיקים יראו להשמח, רישים יעלות, וחזים ירננו, והרישה רוצה לכלות כאשם, משום שגם הרישה היא חלק מהמפעל האלוקי, מהבריאה האלוקית. והרישה במהותה מבקשת מאיתנו, תחלו אותי, תחלו אותי, כאשם תחלו אותי, שאתם יתירו ותשמחו, ואתם ברעיני יגילו, ואתם תבטחו בשם השם, ואתם תשיכו אל הטוב, המאבק שלכם בשבילה נועדתי. גם מלאך ראי עליה מן בעל כוחו, גם לא ישליחו, גם לא אוכל מהבניין הזה. אוכל מהבניין הזה שאומר שכל העולמות של אלוקים ברע, הם מופיעים את שם השם בעולם, כי כפו עליהם להופיע את שם השם בעולם, כפו עליהם כזה משם. יש לו חוברה איזה חידה, איזה סוד כזה בעולם, והוא בחר בנו להיות בעולם, המאתגר והנורא הזה לפעמים, וכל המשמעות שאני אומר נורא, נורא הוד וגם נורא, מבחינות אחרות, הוא בוטח בנו, הוא בוטח בנשמות שלנו, הוא בוטח בשירות שלנו, שאני שם אתכם בעולם מאוד 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 כואב ומסובך, ואתם תרגישו בו בודדים, אבל איך יכול את הכל, מה שזה כזה יכול לפתור את כל הדעות, אבל זה תנאי הפתיחה, זה תנאי הפתיחה, וכל מי שנולד פה לתוך העולם הזה, יש לי שנולדו בתנאי הפתיחה קלים יותר, פחות קלים, פחות מאף אחד לא נולדים קלים, כל מי שבעולם הזה יש לו התמודדות מורכבת ורצינית מאוד, ותנאי הפתיחה האלה אתה מנהל בעצם שאלה, שאלת זהות. יש לך אפשרות לבחור בזאת, יש לך אפשרות להצטרך את הזהות שלך. יש לך אפשרות להגיד לא, העולם זה הוא עולם, כי כדי אנחנו מעלים את עצמו, הוא יושב בסתר, בצל שעדיין אמרנו, הוא יושב בסתר. אם אתה לא רוצה, אז יש לך אפשרות לגלור את זה, ולפעמים יש כמה תרבויות שלמות, ונולדים לתוכם אנשים שבו, תום לב, הם באמת לא מבינים, יש כאלה שמתלמפים ומסתכלים, אבל יש תקופות בהיסטוריה האנושית, יש מרחבי תרבות כאלה, שמישהו שהוא בכנות, הוא אומר, לא, אני לא יודע, אני לא מבין, אני נוצרות את אופציות כזאת, שאולי לא, שאולי לא. והאופציות האלה הם רווחים, רווחים כאלה, שנותנים רווח להתבונן, רווחים כאלה שהם מאוד מאוד פשוטים. פתאום האור הגדול נעלם, ואנחנו כל כך שוקקים, מה זה לשמוע הפסוק? מה זה הרווח הזה במקומה שאתה אומרת? מה זה לשמוע הפסוק? מה זה הנבואה הזאת של משה רבינו? מה זה ללמוד תורה? זה לאלה ולאלה. כשעושים את זה בגדול, שאני מתוך זה, ופתאום השקט הזה הוא גיהנון. גיהנון, ואנחנו לא רוצים את השקט, לא רוצים לחיות. אנחנו חייבים את השקט הזה, אנחנו חייבים לחזור לעצמנו, חייבים להתבונן. כי באלוקים אי אפשר להבין בלי להתבונן. אי אפשר להבין בלי להתבונן. אי אפשר לפגוש את אלוקים. הדבר הטוב נודע מאוחר, זה אמיתית. אם אתה לא פוגש את הרע, ואל תדאגו, לא צריך להפגיש אף אחד עם הרע. הורה טוב, לא צריך להגיד, הבן שלי חייב להתפגש עם הרע. זה נכון, אבל יש בו כבר ידאג לזה. אנחנו בתור הורים משתדל להפגיש עם הטוב. ובעזרת השם הטוב שלנו, יעניק לילד שלנו את האפשרויות, לבוא נכון לעולמות הרע, לצערנו הרב, שנבוא ולפגוש אותו בכל מיני לביצים, מבחוץ ומבפנים. אז הדבר הטוב בעולם הזה זה לא כמה טוב בעולם. כמו שהמדרגה שלך בקרבת אלוקים לא שואלת אותך עכשיו כמה דקות גמרא למטה, לא זה משפיע עליך. אלא עכשיו השאלה הגדולה, אני עכשיו מנהל את המאבק הזה, אני מנסה להתקדם, אני מאמין ביכולת של להשתנות, אני מנסה לעדן את עצמי. זו שאלה גדולה מאוד, איפה אתה נמצא? האם אתה נמצא בזהירות או הרבה לפני הזהירות, אתה נמצא בבור תחתיות או במצרי גיהנום או בפסגות של הרי קודש. זו שאלה אחת, אבל השאלה הרבה יותר חשובה היא מה הקו שלך, מה התנועה. אם אתה נאבק ברע ובוחר בטוב, זה לקרוא בשם השם. זה לקדש את שמך פה בעולם, זה לקרוא אותו במקום שהוא לא, שבלי לקרוא אותו, אז לא תראה אותו. אתה יודע, זה נגשית, אז יוכל לקרוא בשם השם. אתה רוצה בשביל שעל הרצת, זה נראה ככה, זה חיובי. אז יוכל לקרוא בשם השם, איזה יופי. הרצת הפסוקים זה נראה שזה רק הולך ודועך, מהגירוש מגן עדן, משהו מדרדר. הפתאום יש פסוק כזה, אז נוכל לקרוא בשם השם, וזה לא מסתדר, כי הכל מתאר בידה, פתאום משהו חיובי, אנחנו רוצים להכיל לקרוא בשם השם, אז רב שאומר פרוש מסוים, נקרא חולים, שם יש לנו חולים, אחד משם התחלה, אבל נשון חילול, אבל יש, זה פירוש רב שישן עושה על הירש, בשם אחד מרבותיו, לא יודע אם זה חכם דבר עיניים, איך אתה חושב. אז הוא מביא שם שאז יוכל לקרוא בשם השם, משום שעד אותו זמן לא היה צריך לקרוא בשם השם, כי הכל היה שם השם. היה ברור לכל, היה ברור שהכל הוא שם השם. לא, מישהו לא יכול היה להעלות בדעתו שמשהו בעולם לא שם השם. ואז בדור הזה מתחילים להגיד, זה שם השם. זה שאתה כבר יש צורך להגיד את זה, סימן זה כבר לא פשוט, סימן שם כבר פשוט הכל. אז נברא העולם, וכבר שהוא נברא הוא היה גם טוב וגם בו וגם חושב וגם טוב. כשהוא נברא יש את חטא עץ הדעת, וזה לא איזה טעות במקרה הנחש פגש את האישה, ואם הייתי שם הייתי מארגן אחרת. זה חלק מההיסטוריה האלומית, אני לא יודע אם יש כזו בחירה או אין כזו בחירה, והאנושות מגיעה לימים, 2000 שנות טעו מסיבכות מאוד, שורשי הבריאה הם ככה לא תמיד אסופים במעשי חסידות. ומתוך זה צומח עולם, מתוך 2000 שנות טעו, במקומים 2000 שנות טעו, ואחרי זה 2000 שנות משיח, יש לי התמודדות כזאת, כפוך הוא שם אותנו בתוך התמודדות. וההתמודדות הזאת אנחנו בוחרים בטוב, יכול להיות שבסוף שאנחנו בוחרים בו הוא טוב מאוד מאוד פעוט. כשאם אני נמצא במקום נמוך, אז אני שואף למדרגה יותר גבוהה שאחרים יכולים ללעוג ולזלזל, אין לך ללעוג ולזלזל. משום שלאן אתה שואף, זה מאבקים קטנים שאתה מנהל ביום יום שלך. אנחנו נאבקים אותם על פרטים, אבל כדי לערוך שינוי בפרטים אנחנו צריכים לגייס אנרגיה אדירה, אדירה. אני מגייס כל כך הרבה כוחות כדי להתקדם, וההתקדמות היא כל כך פעוטה אם אתה מודד אותה כמותית. אבל לעולם לא נמדד אותה כמותית. שהמדד האלוקי הוא לא אם הצלחת ללמוד עוד דקה, או עוד חצי דקה, או הצלחת מילה אחת של לשון הרע ולהגיד, או להוסיף איזה כוונה מילה אחת. המדד האלוקי הוא המגמה, השאיפה, לאן אתה חותר. והחתירה הזאת באה לידי ביטוי בהתנהגות המעשית. אז הדבר הטוב נודע, הדברים האחרים, זה יכול לעזור, אבל זה לא אין דרך אחרת. בדבר הטוב אין דרך אחרת, זה כואב לנו מאוד, זה חילול השם גדול מאוד, הרע הזה שנמצא בעולם, אבל גדול כדי שם, חילול השם. חילול השם הזה יותר מצבים, אם מכירים את העולם הזה, אתם יודעים שהוא לא תמיד קשור, לא תמיד מורכם, ודווקא המרחקים האלה, מאפשרים לך. שוב, אמרתי, גם בשביל להבין מה זה כוס מים, אז אתה צריך להיות פעם שמח. ברוך אתה. ובמה אלוהים, אני מתחורם שהכל נדבר. זה אסוציאציה, כי לא תכננתי את זה. מה ככה, אבל תודה. אז נכון, גם בדבריכם אתה יכול להיעזר, נכון. אם אתה פעם אחת היית כפו מקור, אתה אומר, עכשיו אני מבין כמה נעים וחם לי פה בחברון. נניח. אז... זה עוזר, אבל יש דברים שאין לך שום דבר, משום שהתופעה בפועל היא לא חשובה, היא הרבה תפות חשובה. התופעה בפועל היא רק משקפת לך עולם פנימי שלעולם לא יכול להתממש. שהוא תמיד גדול יותר מכל מה שיקרה בעולם הזה, ובעולם הבא, ובעולמות אחרי כל הבאים. ולכן, כל היכולת לקדש כל זה שיש ערך להקדיש לו בשביל עולם, מכיוון שאנחנו נלחמים, אנחנו חולמים, אנחנו שואפים, אנחנו מאמינים, שנקדש את שמך פה בעולם בדיוק כמו מכנת התוצאה, אבל זה מה שאתה יש בכלל עושה. יש בכלל עושה את העולם הזה בשביל שיקרש בו בתחתונים, בשביל שיקרש בו בתחתונים, אז יש ערך, יש משמעות באמת למלאכים. אני לא יכול לעשות השוואה ביני לבין מלאך, כי זה סביבותן סרנות, זה אין סוף מלאך, אבל מה זה מלאך לכם? המלאך, איך הנביא שלך היום, ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה, מלאכים הם עומדים. ולכן אלוקים ברא אותם, כל כך מסביבי, אבל זה מה שהם, זה מה שהם. איפה אני ואיפה, אבל זה מה שהם, אין להם נקודת בחירה, אין להם טוב ורע. אין להם טוב ורע. אנחנו יש לנו טוב ורע עוד הרבה לפני שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, כמו זה ששמח עצב ושאסור לאכול בו, כבר מעיד את זה. בפועל כבר אכלנו ממנו, כנראה שאנחנו אוכלים ממנו כל בוקר כנראה. אם עדיין אנחנו נמצאים למציאות אותו, אנחנו נאבקים, אנחנו משתחררים, אנחנו בונים את עצמנו, נצמדים ליתר חיים בעזרת השם, ומתוך זה בונים את העולם הזה. העולם הזה של ברור אותו והרע, בשלבים, במדרגות, כל אחד יפה עניינו, כל דור וכל שלב, זה שלב שאומר, אם אתה רוצה להיפגש במשהו כמותי, במשהו סופי, אתה לא צריך לפעמים את הרווח להתבונן. תסביר לי טוב, אני לא צריך להתבונן. אבל יש פה עומק, עומק לפני עומק, להתבונן, להתבונן. אז צריך רווח, צריך מרחק, ודווקא המרחק הזה מאפשר, צריך להבין שאפשר אחרת, הרי הגט הוא מה שמאפשר את העולם. עצם בריאת העולם מכלל מסוים את הגט. עצם בריאת העולם, עולם שיש בו רע. אלוקים ברא בעולם, שאומר אותו אולי לא, שיכולים לצמוח באנשים שלו, יגידו אולי לא. וגם יש בו אנשים שהאנשים, האמונה שלהם יוקדת, בוערת, אז הם חיים בעולם שמסביבם יש אנשים ששאלו לפחות שאלות. הם לא שאלו שאלות שלא שאלו שאלות, שהחליטו בוודאות. ולא תמיד זה אנשים שאתה רואה אותם כאנשים רעים. הם אנשים טובים, זה אנשים שהם תמימים, הם אנשים יקרים, שאתה אומר שהרבה מנימון בהם בהתנהגות. והם עומדים תמאים ואומרים, אולי לא, אנחנו אומרים בטוח לא לצערנו הרב לצערנו הכל. וזה יכול בכל מיני מלחמים של חיים. יש שתי מערכות כאלו בעולם, שתי מערכות כאלו בעולם. זה עצם יצירת העולם, עצם בריאת העולם, היא נועדה לגלות את הטוב, והטוב נודע מהופכו ידועה מכל. יש עוד מערכת שאי אפשר להגיע לעומק סודה בלי האפשרות הזאת, וזו הבית בישראל. אנחנו רוצים מסכת קידוש, אנחנו לא רוצים מסכת בישראל. אנחנו רוצים בית אחר, בית בישראל הוא פרישה משמחית, בית ישראלי השראת שכינה, ובית בישראל להצמיח בו עוד ועוד ועוד ועוד, זאת אומרת, המשפחה הישראלית היא לאות ולמופת. אבל הבית בישראל הוא בדיוק כמו שם השם יתברך. הוא לעולם לא יגיע למצב מסוים שנוכל להגדיר אותו ולהגיד זה מה שביקשנו. מדוע? כי הבית בישראל הוא תמיד מפגיש אותנו, הבפועל שמפגיש אותנו עם משהו שהוא לאלה ולאלה, הוא משהו תמיד וגנוז יותר מכל מה שנוכל להגיע לרפן. כי מה סוד הקשר, מה עומק הקשר במיש ואישה? למה איש ואישה מתחתנים? יש הרבה סיבות אנושיות, יש הרבה סיבות אפילו נורמליות, יש הרבה סיבות שכדאי, זה מעלה את איכות החיים, זה כדאי לחיות עם מישהו באהבה וחיבה ואכפת למישהו ממך, ומישהו אוהב אותך כי לא אוהב אף אחד ואתה אוהב אותו בחברה כי אין לך אף אחד, זה ברור שאהבה היא מוציאה הרבה כוחות חיים והרבה שמחה והרבה טוב, ומחקרים שנעשו גילו שאנשים עשויים אורך החיים שלנו הרבה יותר הרבה יותר, וברור שבדידות יש לה הרבה השלכות, וזה הדרך הכי מרנאי, נכון? אתה אומר, חד הוריות, חנפות חד הוריות. אתה אומר חד הוריות, אתה כבר מעיד על מצוקה, לצורך בעזרה, לבסיס בעייתי. כל אחד יחיד הבנו לדמיסים או לא מסכים. הפשוט שיש המון, תמיד נתנה מנה אחד, מה השאלה? ולכן משפחה זה המוסד בסיסי, שהאנושות בחרה בו, ומתנחלת עליו, אלפי שנים, ורק תרבויות שגובעות, ורק תרבויות שמתפרקות לאורך ההיסטוריה, הם אלה שבחרו לקעקע את מוסד המשפחה, זה בעצם עדות, או אולי עדות עמוקה, שמוסד המשפחה מזונזל, שציביליזציה קורסת, שציביליזציה מאבדת את האמון שלה בעצמה, שכל אחד מתכנס ומאבד את ה... זה לאורך ההיסטוריה משקף תקופות כאלה. אבל זה לא רק מה שאנחנו מדברים עליה. זה כיף להתחתף, זה נכון להתחתף, זה כדאי להתחתף, זה בריא להתחתף, זה נורמלי להתחתף, וכל זה לא מעניין אותם. זאת אומרת, זה מעניין מאוד. אבל זה נקודת המוצא. נקודת המוצא שהתורה מדברת, התורה פונה אלינו, היא נקודת מוצא אחרת לגמרי. שאומרת שכל מה שאמרנו הוא נכון, אבל כל מה שאמרנו עד עכשיו זה רק ביטויים חיצוניים חלקיים לעומק מהות הקשר באמת שבין איש ואישה. לעומק מהות הקשר היא דומה מאוד לדבר הפנימי הזה שבלי לברר, בלי לשאול, בלי ליתן רווח להתבונן, אז תמיד נראית באופן תיכוני, באופן שטחי, באופן שמאבד את הנקודה התוכית. אז אנחנו לא מצאים להתגרש חס ושלום, יותר ביטחון. אנחנו בשביל להבין מה זה בית בישראל צריכים לדעת שאפשר לא. יש אופציה כזאת, קטסטרופה, אסון, נורא. אבל אפשר. ומה? זה כתובת על הקיר. כתובת על הקיר. למה להציף בי את האפשרות שהם עלו? למה? למה להכניס לי? הרי יש שם, יש מוקבויות, יש מוקבויות. למה להכניס בכלל את הנושא הזה לדיון? משום ש... משום שאנחנו מביאים פה, אתם יודעים, החז"ל אומרים, זכו שכינה ביניהם, שזה נשמע... מאוד, זה לא ככה, כי זה חז"ל, זה מאוד מדויקים, אבל נשמע מאוד פומפוזי, נשמע מאוד מנופח. ולא זכו אש אוכלתם, זה דווקא לא נשמע מנופח בכלל לצערנו רב. לצערנו רב האש באמת אוכלת כשהם לא זכו. אבל זכו שכינה ביניהם, שכינה זה שכינה, זה שכינה, מה זה שכינה? עשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, שכינה זה לאלה ולאלה ולאלה ולאלה, שכינה, הזוג נשוי, בסדר, הם זכו, שכינה ביניהם, כן, קודם כל כן. אחרי כל השאלות היא כן. אדם בריא מעם ישראל יכול להגיע למצב ששכינה בתוכו, שכינה בינו לבין אשתו. לא אמרנו שאין מורכבויות ואין ויכוחים, אבל יש שם שכינה. משום שהשכינה הזאת, ההבטחה הזאת, ששכינה בינינו היא הבטחה שמלמד אותי מאיפה נוצר הפער במשביל אישה, מה שורש הבית, למה מתחתנים, מה קורה כשמנסים לבנות מערכות יחסים בלי שכינה, בלי אמון בשכינה, בלי מסבון לשכינה, מה קורה כשמנסים למערכות יחסים, כי הוא נחמד לי ביחד, כי אני נמשך, וזה נחמד, ואנחנו באותו ראש, מה קורה כשמרוקנים, איזה מחיר משלמים על זה, אולי יותר כיף ככה, יכול להיות שלפעמים תקופת קצת יותר כיף, אנחנו לא מגדים את החינופים בקצת יותר כיף. מה באמת אמון בקשר הזה, ולמה בשביל חלבים התורה מכריחה אותנו באמת ללמוד אותו ולהבין אותו ולהתבונן בו, וזה נמשיך בפעם הבאה. שבת שלום וכל טוב.